שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, איך אתה אומר, איתן?
פעמיים כי טוב.
פעמיים מה אבל?
פעמיים כי טוב.
כן, אבל מה פעמיים יש היום?
טוב לך.
טוב לך?
אז היום טוב לך פעמיים, כי טוב גם לי.
טוב לך, טוב גם לי, לא בהכרח טוב למי שלקח משכנתה.
תלוי באיזה ריבית.
בדיוק.
לא, קלטה מבנה.
בכל ריבית שהיא.
לא, לקחת ריבית קבועה, בונקר, אתה היום מסתובב כאילו שאתה וורן באפט.
לא בטוח, כי אז גם זה צמוד לאינפלציה, וכידוע האינפלציה עלתה ביותר מ5%.
בסדר, קבועה לא צמודה, יש גם כזה.
כן, אבל המסלולים של רוב האנשים שלקחו משכנתה מעורבבים, אז הם חוטפים נכון. קצת את המשכנתה, קצת את האינפלציה נכון, וקצת נכון. את הריבית. ואתמול, אחרי שבנק ישראל העלה את הריבית במשק ב3.25%, מסתכמות העלאות הריבית מאז חודש אפריל ב1.9%, וזה קצב מהיר יותר ממה שהבנק המרכזי תכנן תחילה. זה כמובן מעיד על הצורך לדכא את עליית המחירים, על רקע שני נתונים שכנראה הפתיעו את הבנק המרכזי. גם צמיחה גבוהה מהצפוי וגם אינפלציה גבוהה מהצפוי. עושה רושם שכמובן זה לא העלאת הריבית האחרונה, יהיו עוד כמה כאלה, אם כי בבנק ישראל מנסים לשדר שכל אירוע האינפלציה הזה שחזר לחיינו, כנראה יסתיים מתישהו בעוד שנה, בעוד קצת יותר מזה.
אין להם מושג, הם לא יודעים, אף אחד לא יודע.
כן, הם לא יודעים, אבל הם כאילו משדרים שחוזרים לאיזושהי נורמלית
מתישהו. זה התפקיד שלהם, להרגיע.
יפה, אז אנחנו נדבר על זה עם אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל, ונשאל אותו, האם אתם סתם מרגיעים, או שבאמת זה אירוע חולף. אני מזכיר לך שפעם היה גם משבר קורונה, והוא הרגיל הרבה מאוד אנשים לעבוד מהבית. אז אחרי שנתיים של עבודה מהבית, מנכ״ל אפל, טים קוק, דורש מהעובדים לחזור לעבוד במשרד. נגמרה החגיגה. אבל מתברר שקשה לשנות הרגלים האלה, ולכן העובדים מתקוממים ולא מוכנים להרעת התנאים הזו. גם אצלנו בארגונים רבים עוסקים בסוגיה הזאת, ובחלק מחברות ההייטק מספרים שהשאלה הראשונה שמועמדים לעבודה בארגון שואלים היא, האם ניתן לעבוד מהבית? אז מעל כל זה מרחפת שאלה שמעשה עוד לא קיבלנו עליה תשובה מחקרית בדוקה, היכן אנחנו יעילים יותר, במשרד או בבית? אנחנו ננסה לברר את זה עם ינון קוסטיקה, שהוא מייסד שותף בחברת הסייבר וויז. יאללה, מתחילים. נגיד בנק ישראל הודיע אתמול על העלאת הריבית ב0.75%. אנחנו רוצים לדבר עם המשנה לנגיד, עם אנדרו אביר. שלום רב.
שלום לכם.
ואיתי גם נתי טוקר, וכמובן איתן. אנחנו נעשה את השיחה הזו עכשיו. אנחנו מנסים להבין, קודם כל, ככה שאלת פתיחה, האם הקצב שבו אתם מעלים את הריבית, זה הקצב שאתם תכננתם, או שפשוט האינפלציה דוהרת לכם מהר מדי, וזה מאלץ אתכם להגביר קצב?
כפי שציינו בישיבה האחרונה שלנו, אמרנו שהקצב של העלאת הריבית יהיה בהתאם להתפתחויות של אינפלציה ושל המשק. מה שקיבלנו בחודש האחרון זה עוד עדויות לכמה כלכלת ישראל איתנה, המשק צומח בקצב מאוד מהיר, אבטלה ברמות הכי נמוכות אי פעם, אנחנו רואים עליות בשכר, אנחנו רואים גם עליות בשכר דירה, ברור שלמשק יש ביקושים רבים, זה לא רק סיפור של אינפלציה מעולם, ואני חושב שהמדד האחרון כאן כן נתן ביטוי לזה, כשראינו את ההדליין של 5.2% באינפלציה בהשפעה לפני שנה, וזה אינפלציה שהוא לא רק באנרגיה, הוא אינפלציה כמעט בכל הסעיפים.
אבל השאלה אם שני הדברים הפתיעו אתכם, גם קצב הצמיחה הגבוה של המשק, וגם הקצב שבו האינפלציה מתפתחת, ביחס למה שחשבתם רק לפני 3-4 חודשים.
זה לא עניין של הפתעה, זה עניין של, כפי שאמרנו, שהקצב שכתתם להתפתחיות, אם היה איזושהי מחשבה שתהיה האטה בקצב אינפלציה, לא ראינו את זה, מה שברור לנו, אני חושב, שאנחנו צריכים לעשות front loading של העלאת הריבית, זאת אומרת, עכשיו לעלות הריבית יותר כדי להוריד את האינפלציה, כדי שלא נכנס לבעיות כמו שיש במדינות אחרות, שהאינפלציה בעצם יצאה מהבקבוק, וקשה למאוד להחזיר אותו לבקבוק, והמחיק, אם נגיע למצב שהריבית היא הרבה יותר גבוה, אם לא לוקחים צעדים היום.
זה בדיוק הצעד השני של אותה שאלה בדיוק. סמי פתח, הוא יותר נחמד ממני, כמו שאתה יודע, אז הוא פתח עם למה כל כך מהר. אני רוצה לשאול את השאלה ההפוכה, ופשוט שתף אותי בתהליך המחשבה אצלכם בוועדה המוניטרית, למה לא יותר מהר? זאת אומרת, אתם פחות או יותר מודיעים שתעלו בעוד סיבוב אחד או שניים עד סוף השנה את, את הריבית, שהיא תפויה להגיע. אתם אומרים את זה, כולם חושבים את זה, בעולם ממשיכים לעלות ריבית, היא תגיע ל3% בסוף השנה או בתחילת השנה הבאה, ורואים בעיה רצינית, ורואים יציאה משליטה, כולנו קראנו הערכות באנגליה ל-18% אינפלציה, זה משהו מטורף, אני לא יודע אם שייקספיר אפילו דבר כזה אצלהם, אז אם ככה, למה לא לעשות אפילו יותר? למה לא לעלות באחוז? אתה יודע מה, אפשר לעלות באחוז וחצי. היו דברים מעולם בסיטואציות משבריות, אנחנו זוכרים את דוד קליין, אולי אתה זוכר?
כן, אני הייתי אז, אני חושב שזו דוגמה טובה למה לפעמים לא כדאי לקחת צעדים מאוד חריגים, שאחר כך אתה מצטער להם. דווקא הדוגמה של דוד קליין, אני חושב שהוא מצוין. אתה רוצה להיות קצת יותר זהיר בשינויים במדיניות. וגם כשאתה מזכיר את אנגליה, אני חושב שאנגליה זה גם דוגמה טובה. אינפלציה שם הרבה יותר גבוהה בגלל הסיפור של אנרגיה אצלם. לנו, למזלנו, אין את הבעיה הזאת. המחירי החשמל אצלנו, בגלל שההספקה של הגז היא לפי, המחיר שלו לפי החוזה לטווח ארוך, אנחנו לא רואים את הקפיצות בחשמל כפי שרואים באנגליה. אמא שלי גרה באנגליה, החשבון חשמל וגז שלה היא פי שלוש מה שהיה לפני שנה. התנדבתי לשלוח לה סמיכות לקראת החורף הבא. כן. אבל אנחנו במצב אחר לגמרי.
כשאני מסתכל על מה שקורה בשוק הדירות, אותו זינוק של כמעט 18% ב-12 החודשים האחרונים, אני זוכר שבעבר, בתקופה של סטנלי פישר במיוחד, לא הסתפקו רק בצעדים בתחום הריבית, אלא עשו הרבה מאוד מגבלות כדי לצנן את הביקושים לשוק הדירות, ונראה שכרגע אתם לא בעניין הזה של בוא נצנן את שוק הדירות. למה לא בעצם?
הביקושים לדירות הם בעיקר פונקציה של הגידול באוכלוסייה. והגידול באוכלוסייה בגילים שאנשים מחפשים מקום לגור לא אצל ההורים שלהם. המשק הישראלי צומח בקנת האוכלוסייה, בקנת בתי בית, 2% לשנה. סדר גודל זה אומר שאנחנו צריכים לבנות 60,000 יחידות לפחות כל שנה. מה שצריך כדי למתן את העליות במחירים של נדלן, זה לתת ודאות שבחמש שנים הבאות נבנה 60,000 פלוס דירות לשנה, לא דרך איזשהו מבצע לחצי שנה הקרובה, כי זה לא ישנה את ההתנהגות של הקונים, הם עדיין ימרו לקנות דירה, כי הם חוששים שלא לא נבנה מספיק בשנים הבאות. זה התפקיד של הממשלה. לבנק המרכזי אין את הכלים להתמודד עם הבעיות
אז האלה. אז למה בזמנו סטנלי פישר עשה הרבה מאוד צעדים מצנני ביקושים? הוא חשש הרי מאיזה משבר פיננסי. אתם לא מוטרדים מעלייה של 18% בשנה? זה לא מתכון לזעזועים מתישהו?
שבסוף תהפוך לבועה, שאולי תתפוצץ, שאולי 2008.
אז התשובה לזה היא בתקילת השאלה שלך. אנחנו לא במשבר פיננסי. זאת אומרת, אנחנו לא חוששים מהציבות של המערכת הפיננסית בגלל הבעיה של הנדלן. זה לא הסיפור שלנו. הסיפור הוא סיפור חברתי. הסיפור הוא הקושי של זוגות צעירים לקוש דירות במחירים שלהם, כשהמחיר של הדירה ביחס להכנסה שלהם היא מאוד מאוד גבוה. זאת הבעיה של מדינת ישראל, היא לא של בעיה של יציבות פיננסית.
אבל מתישהו זה גם משתרשר למחירי שכר הדירה, ואתם רואים את זה גם באינפלציה עכשיו, אתה לא פוחד שזה ישתרשר בצורה מסיבית יותר למדדים הבאים?
אנחנו בוודאי מסתכלים על העליות בשכר הדירה, זה חלק מהשיקולים שלהם, שיקולים שלנו להעלות את הריבית, אבל מסתכלים על התמונה יותר רחבה, על הבעיה של דיור באופן כללי, זה בעיה העיקרית היא של היצע. איך בונים 60,000 דירות כל שנה? זה צריך תכנון, זה צריך שיפור בשיטות הבנייה. זה בעיה מסובכת, זה צריך ממשלה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית למחצה. הרסת מזוודה?
לאיזה כיוון?
לכיוון של ארצות הברית, לג'קסון הול.
לא. אני, הסיבה היחידה שאני אזמין מזוודה לארצות הברית, שיש לי נכד שם. אני לא בכיוון של ג'קסון הול, רק אני נגיד נוסע לג'קסון הול.
אוקיי, אז הנגיד נוסע לג'קסון הול, אתה לא, אני לא מבין למה, נראה לי שמשנה לנגיד גם כן צריך להתייצב ולהכיר את הרוח, ואני שואל את זה כי באמת יש את המפגש השנתי הגדול של הנגידים בעיר ג'קסון הול בארצות הברית, הרבה אנשים ממתינים לשיחות שיהיו שם ואולי להצהרות שיצאו משם, ואני מחזיק פה ביד מאמר מערכת מיוחד שנכתב הבוקר בפייננשל טיימס הבריטי, עיתון חשוב לנגידים ולבנקאים, והוא פונה לבנקאים המרכזיים והוא אומר להם שלושה דברים. אחד, תעמדו על המשמר מפני הפוליטיקאים, כי הזכרת הממשלה, שרוצים כרגע לפגוע בעצמאות שלכם ויבואו ויאשימו אתכם בכל הצרות שיש לנו עכשיו, בעיקר באינפלציה, זה הרי התפקיד שלכם והיא יוצאת משליטה. שניים, תהיו יותר גמישים במדיניות שלכם ותמצאו טריקים כמו שמצאתם בקורונה ואולי גם ב-2008. והם גם אומרים, תבדקו את עצמכם ותודו לפחות לעצמכם איפה טעיתם, כדי לחזק בעצם את המוניטין ואת המעמד העצמאי שלכם. אז אני שואל אותך, איפה טעיתם בשנה האחרונה?
אם מסתכלים על הכתבה של Financial Times, אני חושב שהכתבה היא בעיקר לכיוון של הבנק המרכזי של האנגליה, שם יש דיונים לגבי גם התפקוד שלו וגם העצמאות שלו. המצב של ישראל אני חושב יותר טובה, אני חושב שיחסים שלנו עם הממשלה ועם משרד האוצר במצבים טובים, אני חושב שיש אמון בעצמאות של הבנק המרכזי, החשיבות לשמור לעצמאות הזה כדי להתמודד עם אינפלציה. אנחנו לא במצב של אינפלציה יגיע ל-11-12% ויש תחזיות שיגיע ל-18%. אז הדיון בפייננשל טיימס אני חושב שהוא דיון אחר.
הם כותבים ברבים, סנטרל בנקס.
כן, אבל הם באים במקום מסוים. אני כן חושב זה מאוד חשוב לבנקים מרכזיים לשמור על המשמעת ולהיות מאוד נחושים כדי להוריד את האינפלציה. זה חשוב מאוד לשמור גם על העצמאות של הבנק המרכזי. אני חושב שיש הבנה בארץ על החשיבות הזאת. תמיד יש מקום ללמוד מהעבר.
אגב, הזכרת קודם באמת את העניין הזה של המשבר באנגליה, משבר של מחירי החשמל, פי שלושה, אמרת שאתה שולח לאימא סמיכות. הרבה מאוד שנים אומרים לנו שישראל, עם כל היתרונות שלה, לא יכולה להישאר יבשה כשהעולם נמצא, אני לא יודע אם במיתון, אבל בהתמתמות, כמו שאתם כותבים בסקירה שלכם. איך אתה מסביר את העובדה שאצלנו הצמיחה היא מאוד מאוד גבוהה, בזמן שקרן המטבע הורידה את תחזיות הצמיחה לאירופה, לארצות הברית, לאסיה? משהו פה לא מסתדר בנתונים. יכול להיות שאנחנו כרגע נהנים ממשהו, ורק בעוד חצי שנה אולי יגיע אלינו הדי המשבר הזה, שיפקוד אולי את אירופה בחורף הקרוב?
אז אין ספק שאנחנו לא יהיה לגמרי אדישים להאטה בסמיכה בעולם, אנחנו כן תלויים ברמה של הביקושים מחוץ לארץ. למזלנו יש כמה סיבות למה המשק הישראלי בעצם תפקד מאוד טוב בתקופה האחרונה. בראש ובראשונה זה סיפור של ההייטק. ההייטק בעצם הביח מהמשבר הקורונה, הוא קיבל יותר ביקושים למוצרים שלהם, הראינו יבוא הון, למרות שהיו ירידות בשוק המניות בשנה האחרונה, המשיכו להיות משקיעים שחיפשו חברות ישראליות. אנחנו סיפור הצלחה, ואני חושב שתוצאה זה לא רק בתחום ההייטק, הוא בכל התחומים בארץ, אנחנו רואים משק שהוא במצב מאוד טוב, אנשים שיש להם עבודה, אנשים שיש להם עבודה בשכר יחסית טוב, אנחנו בוודאי צריכים לשפר את הכישורים של אנשים, בואו נגיד ב-80% מהמשק ולא 20% של ההייטק, כדי שגם הם ייהנו משכר יותר גבוה, כשאתה עושה בעצם משהו עם תפוקה יותר גבוה. אבל סך הכל, אנחנו במצב מאוד טוב, זה לא אומר שלא תהיה האטה בשנה הקרובה. אנחנו כן צופים איזשהו האטה כשנכנסים ל-2023.
כן, אז בעצם במצב כזה, אם אנחנו מנסים להסתכל קדימה על העלאות הריבית שבדרך, מה התחזית שלכם בעוד שנה, איפה הריבית תהיה?
אני מבדיל בין הוועדה המוניטרית בחטיבת המחקר. חטיבת המחקר נותנת איזושהי תחזית לצמיחה ואינפלציה בעוד שנה, ומה היא חושבת שהריבית תהיה כדי להחזיר את האינפלציה לכיוון היעד. אבל זה תחזית. בוועדה המוניטרית אנחנו לא חייבים לתחזית הזו, אנחנו רואים אם צריך להגביר את הקצב של העלת הריבית, אינפלציה עדיין רחוקה מהיעד שלנו, המשימה שלנו היא להחזיר את האינפלציה בתוך היעד, ונמשיך ולהסתכל מה המינון של העלת הריבית כדי למלא את התפקיד הזה. כרגע אנחנו לא יכולים להגיד מה בדיוק הקצב של העלאת הריבית, זה יהיה בהתאם להתפתחויות, יכול להיות שיהיו המשך ירידות במחיר הנפט בעולם, בוודאי שהתיסוף של השקל בחודש האחרון.
עד כמה העניין של המשבר הפוליטי ישחק תפקיד בנתונים הכלכליים של החצי שנה הקרובה? כי ראיתי שהתייחסתם לזה בסקירה, אבל כדרכו של בנק ישראל בצורה מאוד מינורית ומאוד אלגנטית, לא באיזה יצירת פאניקה מפני הסיטואציה הפוליטית.
המחיר של האי-וודאות הפוליטית והקמת הממשלה לא נגיש אותו בחצי שנה הקרובה. המשק יודע להסתדר עם תקופות שאין ממשלה, או יש ממשלה, אבל אין רוב בכנסת.
אם הייתי פוליטיקאי, הייתי נעלב עם מה שאמרת.
לא, לא, לא.
שהמשק לא זקוק לפוליטיקאים שלו.
לטווח הקצר. לטווח ארוך אנחנו מאוד צריכים לפוליטיקאים שלנו. אנחנו צריכים לחקיקה שיביא לשינויים המבנים במשק, שנגיש את המחיר בעוד 10-15 שנה. אפשר לקחת את הדוגמה של המטרו. אז המטרו לא ישפיע על מה שיקרה בעוד חצי שנה הקרובה. אבל ככל שנדחה את תחילת העבודה על המטרו, אנחנו נשלם את המחיר בעוד 10 שנים. אם חושבים שזה גיהנום לנסוע בכבישים היום, אז תחכו. זה המקום של הממשלה. הממשלה צריכה בעצם להניע את הרפורמות והשינויים המבנים כדי להביא למשק למצב הרבה יותר טוב.
השאלה, מה החיות שלכם במקומות שבכל זאת אתם יכולים לעשות דברים, ואני קופץ למשהו שהוא לחלוטין בתוך המגרש של יוקר המחייה, וזה הבנקים. ראינו את הבנקים בחצי שנה האחרונה, מרוויחים יותר כסף ממה שהם הרוויחו, אתה יודע מה, מאז שאני בעסק של תקשורת כלכלית, וזה כבר, אנחנו מדברים על מעל 30 שנה. תשואות על ההון משוגעות, רווחיות משוגעת, למרות שהם הקטינו שכר של בנקאים בכירים, ולמרות שהם צמצמו סניפים ופיתרו לא מעט אנשים. בנק ישראל אמור לטפל גם בתחרותיות של הבנקים, וגם בתחרות ביניהם, וגם במנגנונים שיביאו לירידה ברווחים שלהם ממרווחי ריבית, ואולי גם בעמלות. נראה שבקדנציה הנוכחית אתם זנחתם לגמרי את העניין הזה של תחרות בין הבנקים.
אני חושב ממש לא, אני חושב שהשינויים...
התוצאות מדברות בעד עצמם.
רגע, אני חושב שהשינויים שאנחנו יחד עם משרד האוצר, וזה לא רק בנק ישראל וזה לא רק משרד האוצר, ביחד, הם שינויים מאוד מהותיים שלא ראינו אותם בשנים קודמות, זה ייקח זמן עד שנגיש את ההשפעות שלהם. בוא נראה כמה שינויים שיהיה. קודם כל, יש בנק חדש. זה ייקח זמן עד שנגיש את זה. יש את הרפורמה של לעבור בקליק בין בנק לבנק. עכשיו, אני לא מצפה שהרבה אנשים יצפו שיעברו בקליק, אבל האיום לעבור בקליק הוא מאוד משמעותי. בכל הנושא של תשלומים, יש מהפכות. הקטע הזה שאתה יכול להסתובב עם הטלפון שלך ולא עם ענק ומזומן.
אתה מדבר על אפליקציית ביט שהיא באמת מאוד נוחה ומהפכה, אבל היא של בנק הפועלים, הבנק הכי גדול במדינה, אז מה עשינו?
לא, אני לא מדבר על ביט, אני מדבר על אפל פיי, על גוגל פיי, שמשנה את החיים שלנו ואיך אנחנו צורכים מוצרים ומשלמים עבורם. יש עבודרים, יש בעוד חודש, יש את הרפורמה למשכנתאות שהיא בעצם יחייב את הבנקים לתת הצעת מחיר שהצרכן יכול להבין. היום כשמישהו בא ורוצה לקבל מידע על המשכנתא שלו, הוא לא מבין מה שהבנק מספר לו. זה מאוד מסובך. ניסיתי גם להסביר לילדים שלי על כל המסלולים השונים, זה מאוד מאוד קשה. מה שאנחנו עושים שייכנס בחודש הבא, הבנק יחייב לתת לך הצעה שהיא מאוד מסודרת ואתה יכול לשפוט אותו מול בנק אחר. זאת הדרך הקדימה. ויש עוד דרך. אתה לא חייב לצרוך את כל הצורים הפיננסיים מהבנק שלך. אם הבנק לא משלם לך מספיק ריבית על הפקדונות שלך, על העוש, יש לך אופציות אחרות. אתה יכול לקנות מקם. אתה יכול לקנות קרנות כספיות שיתנו לך תשואה ביתה גבוה. אני חושב שגם הצרכן והאחריות שלכם כעיתונאים לחנך את הצרכן, שיש אופציות למוצרים שהבנק מספק לו. לפעמים האופציות שם הן יותר זולות ויותר טובות.
אם נחזור שנייה לסוגיית האינפלציה וגם לסוגיה הפוליטית, יש על הפרק כרגע שורה של הסכמי שכר, חלקם הממשלה הנוכחית, חלקם הממשלה הבאה תצטרך לערוך באופן מיידי, והסכמי השכר האלו הולך הצעה שהם יעלו את רמות השכר וניכנס לאיזשהו סחרור. לכם יש איזשהם המלצות לממשלה בנוגע להסכמי השכר שאנחנו עומדים בפתחם?
קודם כל אני חושב שהממשלה לא צריכה את הייעוד שלי, אני חושב שהם יודעים מה צריך לעשות, יש בוודאי ויכוחים, צריך להבדיל בין הסכמי שכר שיש בעיה מהותי בסקטור מסוים כמו המורים והחינוך, וסקטורים שפשוט מסתכלים מסביב ורואים שמישהו אחר קיבל עליה שכר אז גם הוא רוצה. בכל הסיפור של חינוך זה בעיה מאוד קריטית לעתיד של המשק, התשובה והפתרונות צריכים להיות שונים מסקטורים האחרים, זה עוד דוגמה של רפורמה שאם לא נתקדם בתחום הזה, נשלם את המחיר, או יותר נכון הילדים שלנו ישלמו את המחיר בעוד 10-15 שנה, כן. כשהם יוצאו לצאת לשוק העבודה, ויבינו אין להם את הכלים בעצם לקבל ג'וב עם משכורת טובה ועם סיפוק גבוה.
כן, לסיום, אנדרו, אנחנו רוצים לדעת, אתמול התווכחנו פה קצת על העניין הזה, אני ואיתן, יש עודפי גבייה, זה לא סוד, ונשאלת השאלה, הזכרת קודם את היתרון של המשק, את ההייטק, והיתרון הזה כנראה יישאר פה בטווח הנראה לעין, מה עושים עם עודפי הגבייה האלה? מצמצמים חובות או מגדילים הוצאות על תשתית, על חינוך, על דברים שהם בעלי ערך, נקרא לזה ככה, לא סתם לבזבז?
אז בוודאי לא סתם לבזבז. אני חושב שאם מסתכלים על להגדיל הוצאות, זה חייב להיות רק בתחום ההשקעות בתשתיות, או ברפורמות שהם יביאו לעלייה בתפוקה בשנים הבאות. זה לא צריך להיות על דברים שהם רק להטיבים עם אנשים, כי זה טוב לרגע מסוים. צריך לחשוב טוב טוב מה עושים עם עודפים. העודפים לא יישארו לנצח. אנחנו לא מצפים שב-2023 נהיה במצב כמו שאנחנו ב-2022. זו סביבה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן צריך להיות מאוד ברירני מה עושים היום עם התכנון של התקציב שלנו.
כן. יפה, אנדרו אביר, משנה לנגיד בנק ישראל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה רבה.
שלום לינון קוסטיקה.
שלום, שלום.
מייסד שותף בחברת הסייבר וויז, בדרך כלל מדברים איתכם על ההצלחה המדהימה שלכם בגיוס כספים והגעה מהירה למחירות גבוהות, 100 מיליון דולר אנחנו כותבים באתר, אבל הפעם אנחנו לא נעשה את העניין הזה, כי אנחנו רוצים להתמקד בניסיון שלך למעלה מ-20 שנה בתעשייה, כולל מייקרוסופט, עד הלום, גם 8200, ולהבין את הרוח הנושבת, בוא נגיד, ביחסי העבודה בעולם ההייטק, ואנחנו עושים את זה על גב או המשך של הצהרה אתמול של אחד טים קוק, שהוא המנכ״ל האגדי, כמו שאנחנו כבר מכנים אותו, של אפל, שקורא לעובדים אחרי 2.5 של קורונה, די, נגמרה החגיגה, בואו תחזרו למשרד. ואנחנו רוצים לשאול אותך, האם אתה מרגיש גם, בוא נגיד בישראל, איזשהו, איך נקרא לזה, התלבטות סביב לעבוד מהעבודה או מהבית, ומה בכלל התעשייה בישראל דורשת מהעובדים, ומה אתה חושב? זאת אומרת, האם עובדים יותר יעילים בסופו של דבר במשרד, אפשר ורצוי, ובסופו של דבר נחזור לאיפה שהיינו לפני הקורונה?
אז בוא אני אתחיל ברגע בלספר לך מה קורה אצלנו בוויז, אבל אני חייב להגיד שזה הכל בקונטקסט באמת נראה לי של החברה ומה החברה עושה. אז אם נסתכל על וויז ספציפית, זו חברה שהיא נוצרה בקורונה, כלומר הקמנו אותה ממש במרץ 2020, אז מה שזה אומר שכל התהליכים בחברה, התהליכי גיוס, התהליכים בעצם תהליכי עבודה, הכל מאוד מוכוון לעבודה מרחוק. אז היום בוויז ממש אין שום מגבלה, לא לעובדים בארץ, לא לעובדים בארצות הברית, בחו"ל, על כמה הם מבלים במשרד, זה באמת החלטה של העובדים עצמם, ואני חושב שהבחירה של העובדים בעצם מייצרת באופן טבעי אינטראקציות מסוימות, כלומר אם זה אנשי מחירות והם עכשיו רוצים לראות את הלקוחות, אז הם מן הסתם קובעים את זה במשרדים ועושים את זה ביחד עם השותפים שלהם, אם זה בפיתוח או בפרודקט בארץ, גם כן כשצריך לעבוד בצוות, כמובן שחוזרים למשרדים, נהנים, כשיש איזה אירוע במשרדים הם חוזרים, אבל זה באמת בחירת העובד.
אבל זה יפה שאתם נותנים להם לבחור, אבל השאלה היותר חשובה, אני חושב, מעבר לתחושות של העובדים, שכמובן תמיד חשוב, יצא לכם לבדוק מחקרית איפה אנחנו יותר פרודוקטיביים, איפה העובדים שלכם יותר פרודוקטיביים, בעבודה בבית או עבודה במשרד?
ועבדת הרי כבר במשרד קודם. כן.
ברור, אני חושב שזה, יש יתרונות וחסרונות לפה, וזה גם מאוד בסוף אינדיבידואלי, זה גם קשור נניח לסוג העבודה, כלומר אם אני איש מחירות, זאב בודד, אז למה באמת אני צריך את המשרד? זאת שני, אם אני איש פרודקט, נניח אני מוביל את המוצר בוויז, אז הרבה מאוד מהעבודה שלי בצוות, היא באינטראקציה עם אנשים אחרים, זה דורש הרבה מאוד סיור מוחות, הרבה מאוד עבודה צמודה עם המפתחים, ואז יש יתרון להיות במשרד, ביחד עם כולם, מצד שני, יש גם יתרון מאוד גדול לסיים משימות בבית בשקט.
אגב, במשרד זה גם אומר יותר ישיבות, יותר דחקות, בזבוזי זמן, עמידה ליד הקולר, מצד שני, בבית אתה יותר עומד אולי ליד המקרר, או גם מתגן איזה שניצל על הדרך. אבל השאלה אם יש לכם משהו באמת מדעי מחקרי, איפה הפרודוקציה גבוהה יותר?
לא, כי אני באמת חושב שזה בסוף מאוד אינדיבידואלי, ולכן היתרון בבחירה שיש לעובדים.
אבל יש לי בעיה עם הקונצנט של בחירה, אתה אומר אנחנו נותנים לעובדים לבחור, סבבה, אבל בוא נגיד שהעובד הוא מנהל, והוא בוחר, והוא רוצה את ה-20 איש שלו ב-8 בבוקר בדום מתוח במשרד, אז מה עשינו? מה אמרנו בזה בעצם? זה תמיד היה בחירה של העובדים, אבל המנהלים בחרו להיות במשרד בשעה נתונה, והם רצו שהעובדים יהיו שם כשהם מגיעים.
תראה, זה נקודה מעולה, כי אני חושב שיש שני תהליכים שקרו ככה מתחת לרדאר בקורונה, ועכשיו אנחנו באמת רואים אותם הרבה יותר משמעותית. אחד זה באמת האופציה לעבודה מהבית בתור אופציה סטנדרטית, לגיטימית, ואפילו דרישה ש... עובדים יכולים להסתכל עליה כעל בסיסית, חלק מתנאי העבודה, וזה ספקטרום.
כלומר, זה כבר מופיע בחוזים?
אני בחול בוודאות, בארץ אני לא יודע אם זה מופיע בחוזים או לא, אבל כן, יש פה ספקטרום מאוד רחב עכשיו שנוצר בין 0 ימי עבודה במשרד ל-5 ימי עבודה במשרד, ועכשיו יש הרבה מאוד אופציות. אז זה באמת נראה לי טרנד אחד שקרה, שזה עלה בתור בחירה, פעם זה לא היה בחירה, כולם, אוקיי, בסדר, אני עובד, אני במשרד, ועכשיו זה נהיה אופציה. אז מן הסתם, כשיש הרבה אופציות, אז יש דיון על מה האופציה הנכונה. זה כבר מעולה, דיון זה טוב, וזה מתחבר לטרנד השני, אני חושב שהוא גם מעולה, שזה הרבה יותר מעורבות של העובדים באיך נראית העבודה שלהם. כלומר, אם אני, לדוגמה הקודמת שלך, אם יש איזשהו מנהל שאתה יודע, מחייב להגיע לכל העובדים, להגיע ב-8 בבוקר, הם יכולים להחליט לא להצטרף לצוות הזה, מצד שני הם יכולים להיות הרבה יותר מעורבים לגבי איך הם חושבים שצריך לראות.
דמוקרטיה כזו זה טוב לארגון סטארט-אפ שבאמת בסופו של דבר הסיכויים הם נגדו בממוצע והוא צריך לרוץ יותר מהר מאחרים
ולהצליח. הוא גם חייב להיות מאוד משימתי.
זה, אתה יודע, בשלב הבא, עכשיו אומרים אני לא בא לעבודה, זאת אומרת אני אעלה איתכם בזום באיזה שעה שאתם רוצים, אבל אני לא מגיע למשרד. פעם הבאה הוא יגיד אני לא בא לי לעשות את העבודה הזאת, אני רוצה לעשות עבודה יותר מעניינת.
תראה, אני חושב, לי השאלה הזאת נשמעת מוזר, כי אני באמת חושב שבסוף אין פה איזשהו ניגוד אינטרסים. אני חושב שגם העובדים, גם בסוף החברה, בסוף הרצון הוא להצליח, וזה שיש דיון בריא לדעתי על מה הדרך הנכונה, זה מעולה. כלומר, ברור בסוף שעובדים רוצים להרגיש טוב גם בעבודה, גם בסוף בתוצרים שלהם, בהשפעה שלהם, ואני חושב שזה דווקא מעולה שיש את הדיון הזה. שוב, זה הדעה שלי, אני משקף את מה שאני חושב, אבל השאלה הזאת ששאלת מקודם, באמת שנשמע לי אפילו ארכאית כזאת, כן, זה מעולה שהעובדים אומרים איך שהם חושבים שצריך להיות.
אז תשמע, כיוון שיש לך גם ניסיון קצת בארצות הברית, אני מניח, ויש לך גם עובדים בארצות הברית, מה ההבדל, כי הסיפור של טים קוק ואפל, זה סיפור אמריקאי, שם אני שומע, הם ממש לא רוצים לחזור לעבודה, בענפים שלמים, בטח בהייטק, חלק מהאנשים התמקמו במקומות שונים, אנשים לקחו את המשפחה שלהם והלכו לגור בחווה, ב-5,000 קילומטר מהמשרד, מה אתה יכול להגיד לנו על ההבדל בין הגישה האמריקאית, או בין התרבות האמריקאית לתרבות הישראלית, גם למי שחושב אולי על רילוקיישן או דילוגים מפה והלאה וחזרה.
כן, אז ארצות הברית באמת זה עולם מאוד מאוד אחר מישראל, זה באמת צריך, קודם כל מהבחינה שאפשר לזוז בין מדינות, ויש לזה השפעות מס דרמטיות, גם אם אתה עדיין אמריקאי, אבל יש הבדל דרמטי בין לגור בקליפורניה לעומת טקסס. יש הבדל דרמטי במרחקים, הקומיות הממוצע בארצות הברית, יש הבדל דרמטי מבחינת, אפילו אני אגיד לך, גודל הבית, לרוב האמריקאים בסוף הם מייצרים לעצמם חדר עבודה בבתים גדולים, מרווחים, אני לא חושב שזה המצב בארץ.
אבל תגיד לי, יכול להיות שאתם חווים עכשיו שהגישה הזאת של לא אכפת לי שיעבדו מהבית כמה שהם רוצים, והגישה המאוד נדיבה הזאת, יכול להיות שהיא קשורה בסיטואציה של ההייטק, שזה באמת יש ביקוש מאוד גדול לעובדים, ויש הרבה מאוד כסף בקופות, כי גייסו הרבה מאוד כסף. נכון שהייתה נפילה בשווי המניות, אבל עדיין, יש שם תחושת רווחה מאוד גדולה, שקשורה לכל ההיבטים, וזה גם בא לידי ביטוי אפילו בסביבת העבודה, ששמים לך מקרר של בירות, ומקרר של יוגורטים, ובאמת אווירה כזו נעימה. אבל ברגע שאנחנו נראה פה איזה משבר גדול, וקיבוץ גדול, אז גם הנדיבות הזו, בתעבדו מאיפה שבא לכם, גם היא תתכווץ יחד עם שאר הדברים?
זו שאלה טובה, אני לא רואה את זה כנדיבות, אני באמת רואה את זה כמה מייצר את ה, נקרא לזה, תנאים הכי טובים להצלחה. אני חושב שאם אתה מסתכל על אפל בסוף, ונראה לי גם טסלה באזור הזה, זה חברה בסוף שהיא, תשמע, אתה מסתכל על וויז ועל מייקרוסופט שהייתי שם לפני זה, ועל בכלל עולם התוכנה בארץ, אין ספק שזה מאוד מאוד שונה מחברה שבסוף מייצרת מוצרים פיזיים או מכוניות, אוקיי? אז ברור שיש פה הבדל דרמטי גם במהות הזו, אז קשה לי קצת.
כן, זה מהות העבודה, כן, זה לא מה שנקרא מנהל מחלקה בבית חולים שצריך להיות שם עם הרופאים שלו, והוא לא יכול לעבוד מהבית, כן. אז אתה אומר, אופי העבודה מכתיב את זה. עכשיו תגיד לי, בהתפתחות הטכנולוגית באמת, שמאפשרת לעשות באמת הרבה מאוד דברים מרחוק, יש גם כלים שפותחו כדי לראות עד כמה התפוקות של האנשים מהבית הן טובות? או שמישהו יכול להיעלם לך פתאום, אתה כאילו, השעות האלה ילכו לאיבוד באיזושהי צורה.
תראה, בעולם התוכנה זה תמיד היה מאוד מדיד במובן הזה שבסוף יש ממש פיצ'רים, יש הערכות, הם עומדים בערכות בסוף והם מגיעים בזמנים והאיכות של הביצוע. אני חושב שהכל מדדים שבסוף, אתה יודע, אתה ברכבת שנוסעת קדימה, אם עצרת לקפה בחוץ והרכבת נסעת, אתה לא, כאילו אף אחד לא ישים לב שאתה לא על הרכבת, כאילו ישימו לב שאתה לא על הרכבת יותר. אני חושב שבסוף זה באמת עולם התוכנה ספציפית, הוא מאוד מאוד בנוי לעבודה מרחוק, בגלל זה אני חושב שזה יתרון מאוד גדול בעולם התוכנה, מבחינת הקצב הדלבור, מבחינת היכולת להיות בכל מקום, כלומר זה מאוד פתוח לזה.
כן, ואגב היתרון הכי גדול של עולם התוכנה, שאפשר גם לייצא אותו מרחוק, אתה לא צריך נמלים ומנופאים ומחולות ועלויות שינוע וכו'.
תקשיב, אני אפילו חייב להגיד לך על הנקודה שאמרת מקודם, אז איך וויז מגיעה ל-100 מיליון ARR כל כך מהר? תקשיב, אני באמת חושב שהעובדה שוויז נוצרה בקורונה, ו כל התכנון של וויז אמר, רגע, כשאני עומד להתקין את התוכנה שלי אצל לקוח, אני לא שם פיזית, אין לי איך להחזיק את היד ללקוח, אני לא יכול לטפל בכלום, הכל חייב להיות, אתה יודע, פשוט בקליק, כי אחרת אנחנו נסתבך, אף אחד לא ייסע עכשיו בקורונה, אין למי לנסוע. ואני חושב שכן, זה מייצר קצב אחר לגמרי של אדופשן, של שימוש בתוכנה, של קצב דלבור. כן, ברור, אני חושב שזה חלק משמעותי מזה, זה גם ישנה לדעתי את עולם התוכנה, כאילו, שנים, עוד שנים לבוא.
אז שנה, שאלה אחרונה, קצרה ברשותך, אנחנו, אתה יודע, אתה שמעת את המונח The Great Resignation, ההתפטרות הגדולה, מקומות בהרבה ענפים שאין משום העובדים, אנשים לא רוצים לעבוד יותר בעבודות הללו. אני מדווח לך על מונח חדש, זה נקרא Quiet Quitting, ואף אחד לא עוזב, אף אחד לא עוזב את העבודה, אבל כן רוצים לעבוד לפי הספר. זאת אומרת, אם בחוזה כתוב 8 שעות, אבל תכלס עובדים כמה שצריך, כמו בישראל, אנשים אומרים לא, אם אני עובד עד 9 to 5, אז ב-5:00 אני הולך הביתה, או מפסיק לעבוד אם אני בבית, ולא יעזור בדין, כי ממילא אף אחד לא משלם לי את השעות הנוספות. זה משהו שמתחיל לקרות בארצות הברית, יש איזשהו קליפ בטיק טוק שמדבר על הדברים האלה, ויש לו כבר 100 מיליון צפיות. אתה רואה את זה גם בישראל, אנשים שבאים ואומרים, אני בסופו של דבר עובד שעתי, אז אני אעבוד שעתי.
אני לא רואה את זה בישראל, בוויז, אני לא רואה את זה אישית, אבל שוב אני אגיד שלדעתי work-life balance זה משהו מאוד חשוב, בטח אם לא רצים ספריטים אלא רצים מרתון, וזה גם כן נושא מעניין של בסוף איך מייצרים איזון בריא לאורך זמן, גם לעובדים בסוף... לעבוד בסטארט-אפ זה קשה, זה מאוד מאתגר, זה הרבה מאוד שעות, שעות לא שעות גם, וזה טוב שיש איזשהו דיון גם על ה-work-life balance הזה. האם quiet quitting זה תופעה שאני רואה בארץ? לא, אני חושב שבסוף אנשים, וזה נראה לי לב העניין, אנשים רוצים להיות, להצליח במה שהם עושים. הם רוצים ליהנות בעבודה, כי העבודה בסוף זה נראה לי חלק מאוד משמעותי מהחיים של כולנו, ולא יודע אם, כאילו, לא יודע, שאלה טובה, אם quiet quitting לא אומר שעדיף אולי פשוט to quit ולחפש משהו
שעושה לך. או לחליפין, ובזה נסיים באמת, הגישה בסטארט-אפים הישראלים, זה בוא נעבוד קשה עכשיו, נעשה את המכה, ניקח את המיליונים הביתה, ואחר כך ננוח.
כן. עברנו את אדלום, לא הלכנו לנוח, הקמנו וויז, הקמנו מייקרוסופט, בסוף יש, אני בגלל זה אני אומר, חדוות העשייה בסוף, אפשר להיות צינים על זה, אבל בסוף היכולת לעשות, להשפיע וליצור, לדעתי זה מה שמלהיב אנשים וזה.
יפה. ינון קוסטיקה, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה רבה לכם.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, פעמיים כי טוב.
פעמיים כי טוב, תודה גם לכל מי שעזר לנו פה וערך אותנו, שני אבירם, מאיה בן ניסן ואברי רוזנצבי. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום.